שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב, חברות וחברים. אני רוצה רגע להצפין רגע, להביט צפונה. כל המאזינים של רדיו חיפה, תדעו לכם שאני לא יודע אם כולם, אני מעריץ אתכם. אני מעריץ אתכם כי יש איזה מין צנאה בחיפה. חיפה, אחד המקומות היפים בארץ, עם הנופים שתל אביב יכולה להתקנא בה, עם מסעדות שלא מבשות אף כרך ויישוב בישראל. כן, אז פה יש איזה חזירייה שעכשיו נפטרת ופה יש זיהום אוויר, אבל אין על חיפה. אין על חיפה, אבל אני לא אגיד חיפה, אני אגיד חיפה, לא שואל אתכם. חיפה פשוט, וחיפה עכשיו חוטפת, וראש העיר יונה יהב הבין שזה קורה, הוא הבין מזמן שזה קורה, והכין את העיר ככל האפשר, כמו שאפשר להכין בזמן הקצר הזה את העיר לקראת הבאות, וחיפה אנחנו איתכם. ואם נצפין עוד יותר, כל הצפון, כאילו זה מובן מאליו, מובן מאליו, שהם יחטפו, שהם מטולה תחטוף, נהריה תחטוף, שלומי יחטוף, והיישובים הקטנים, ומנרה תחטוף, זה כאילו, כאילו לחם חוק, אנחנו רואים את זה, היום גם במסקים, זה מופיע באפור שם למעלה, ואנחנו לא מתרגשים, תקשיבו, אני יודע מה אני מדבר, אנחנו לא מתרגשים כשזה מופיע למעלה באותיות אפורות, אנחנו מתחילים להתרגש שזה יורד למטה, ואנחנו אומרים, הופה, הנה השרון, הופה, הנה אזור המרכז, תל אביב, מה קורה פה, מה קורה פה, זה פתאום הופך לאיום. והם חוטפים כל הזמן. אז תראו, לא אמרתי מילה על גיבורינו בדרום, מילה על מה, על מה שהם עברו עד עכשיו. ולא, אי אפשר להתחיל את הבוקר בלי לדבר על החטופים ועל משפחות החטופים. ואתם יודעים, נורא קשה לי להגיד את המילה חטופים בלי שדמעות נמלו את גרוני, כי זה סיטואציה נוראית שאתה מרגיש חסר אונים. שוב, אבל כאזרח הקטן, זה לא שהמדינה חסרת אונים, המדינה אתה כבר הייתה יכול לשחרר אותה מזמן. אבל הם שם, וצריך לעשות הכל, ושוב להזכיר כל בוקר, כל צהריים, כל ערב, כל לילה, כשאנחנו עולים על מיטותינו, שאין שביב של ניצחון בלי שהחטופים כאן. טוב, אני יודע שאני אחרי כל המחמאות לצפון ולחיפה, ולכל של נחזיק מעמד, אני פתאום מביא את החטופים, אבל אני לא מביא אותם, הם איתנו כל הזמן, באשר נלך, ממיננו, משמאלנו, מעלינו, מתחתינו, הם כל הזמן שם, וכל יום שעובר, הסיפור, בואו נסתפק בצירוף המילים, קשה יותר. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, כל שאר התחנות מוזמנים להיכנס לאפליקציה של רדיו תל אביב או רדיו חיפה ולשמוע שם את התוכנית בעוצמה ובצלילות. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. נועה שפירה כאן ברדיו תל אביב. יקיר דניאל ברדיו חיפה. אבי, הזכרתי שאתה העורך והמפיק שלנו? הזכרתי, בטוח. נזכיר שוב, אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. ונועה שפירה ויקיר דניאל, אחריות אישית, להביא את הקולות עליכם באשר אתם. זה הרגע לסיפור הבוקר שלנו. וסיפור הבוקר שלנו לוקח אותנו לשיחות מטורפות, ואני מחזיק ביד עמוד, נורא חמוד מתוך שיחות מטורפות, ו... סתם התחכמות, אבל שלושה חכמים. סוקרטס, to be is to do. סארטרה, to do is to be. סינטרה, דובי 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 דו. דובי דובי דו. טוב, וסיפורנו, קשר מי שקשר סוס עץ מחוץ לחנות ברחוב צר, וכל אימת שמישהו היה עובר שם, הסוס היה בועט בו. התקבצו אנשי העיירה, כנראה שזה מסיפורי חלם, ותקסו עצה כיצד יוכלו לעבור ליד הסוס המסוכן הזה. פתאום מישהו צעק, הנה, הנה החכם הזקן מתקרב, הוא בטוח ידע מה לעשות. כן, כולם אמרו, הוא יודע, הוא יש לו פתרונות, הנה הוא מתקרב. כל הקהל התבונן בתשומת לב איך הגיע החכם הזקן אל פינת הרחוב. הוא ראה את הסוס, פנה והלך ברחוב אחר. גאוני! מתי נלמד אנחנו ללכת ברחוב חדש? פתרונות חדשים. החידליק שלנו. הוא ידע מראש שהאיש הלא מוכר הלך, אבל הנה הוא. הוא ידע מראש שהאיש הלא מוכר הלך, אבל הנה הוא. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים, ל-0552-1002-102-102. מי שבעבר פתר והיום אומר המספר נשמע לו מוזר, כן, כן, מספר חדש יחסית, 0552-102-102. הוא ידע מראש שהאיש הלא מוכר הלך, אבל הנה הוא. טוב, בואו נעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות, יש צילום של המדינה, אתם מכירים את סימוני האדום שמופיעים מדי פעם על המסקים, אז כל המדינה צבועה אדום, והכותרת היא מדינה בטווח הירי. ויש ספירה, מתחילת המלחמה היו 23 אלף שיגורים לישראל. 1,200 כתב"מים שוגרו, מתוכם 221 התפוצצו. 80% מהאיומים יורטו. אנחנו עכשיו אחרי האסון הנורא שקרה לגולני, אנחנו באים בטענה, אם גם אם לא צועקים אותה, אם לא אומרים אותה למערכת ההגנה האווירית שלנו, אבל תקשיבו לסטטיסטיקה, 80% מהאיומים יורטו. מדינה בטווח הירי. למעלה מ-115 שיגורים חצו אתמול בלבנון לשטח ישראל. מיליוני תושבים נכנסו למרחבים המוגנים בשורת יישובים, מהצפון ועד אזור פלמחים. בחיזבאללה מאיימים, חיפה תהפוך לקריית שמונה. בצהל ירתו את מרבית הרקטות ותקפו שורה של מטרות. על הכוונת חיסול בכירי יחידת הכתב"מים, שאחראית בין היתר על הפגיעה הקטלנית בבח גולני, שבו נהרגו 4 לוחמים. ונפצעו עשרות. ויש פה תמונה אתמול, נקברו 4 גיבורים, קורן ביטן שנהרג בקרב ברצועת עזה, עמרי תמרי, עמיתי אלון, יוסף הייב, יואב אגמון, מבח גולני, יהיה זכרם ברוך. יש סדרה של מאמרי דעה שנזכיר בקצרה, כל אחד מהם, בן דור ימיני כותב, המכשול להסדר אזורי. זה לא ייגמר, מטיפים לנו עד שהבעיה הפלסטינית לא תיפטר. פה ושם השלנו את עצמנו שהנושא ירד מהשולחן. הוא אף פעם לא ירד, וגרוע מכך, בשנה האחרונה הפכו הפלסטינים לנושא המרכזי של השמאל העולמי. רונן ברגמן, שעת השין, אלוף משנה יניב מלכה, מח"ט חטיבת המילואים של הנחל, סיים אתמול בבוקר את הפשיטה הראשונה של החטיבה בתוך לבנון. הייתה התרגשות של ממש על זה שאחרי שנה של הגנה, שלא משנה כמה היא התקפית, אנחנו סוף סוף ממלאים את הייעוד שלנו. יוסי יהושע, שעון התגובה מתקתק. שבועיים לאחר שאיראן שיגרה כ-200 טילים לישראל, הולך ומתקרב מועד התגובה. המשמעות ברורה, החלטה תתקבל על ידי נתניהו, השר גלנט והרמטכ"ל. ניתן לשער שאופי הפעולה גובש והוא ישמר בחשאי עד לרגע האחרון. עמיחי התאלי, איך אתם מסוגלים? אחי החרדים, די, די, בואו כבר, בלי תירוצים ובלי תנאים, אי אפשר יותר. אי אפשר, 80 לוחמים יצאו ממצבת הלוחמים של צה"ל רק באירוע הכתב"ם בבסיס הטירונים של גולני. אנחנו צריכים אתכם. אנחנו צריכים אתכם. כן, ישראל היום. הכותרת כאן, יש את תמונותיהם של הנופלים, גם כאן, אתה מתבונן בדור המופלא הזה שהולך ונעלם. איך קראנו לו? דור הטיק טוק, לימד אותנו שיעור, שיעור באוז נפש, בהקרבה, בחברות, ברעות. אז יש תמונה של חייל יוצא מתוך מנהרה, מנהרה חצובה בסלע, מנהרה שהיו צריכים, ככל הנראה, הביאו גם מכונות וגם מהנדסים מצפון קוריאה כדי לחפור אותה. צפון קוריאנים בכלל פעילים עכשיו בעולם, התברר שהם שלחו עכשיו מאות או אלפי חיילים לרוסיה כדי לסייע במלחמה נגד אוקראינה. אבל הם גם עזרו פה בחפירת המנהרות בתוך הסלע, ויש היום עדות שמביא יואב לימור מתוך אחד המתחמים התת-קרקעיים המאוזרים שחיזבאללה הכין כדי לפלוש לישראל. הלחימה בצפון היא קשת מכפי שהיא משתקפת לציבור בישראל, אך פרוטה מזאת שצהל נערך אליה מראש. לילך שובל על הלקח האסון בבח גולני, יותר אזעקות על כל כתבם. תחקיר האירוע, הכתבם מופיע במסקים רק לדקה וטס, ואז כחצי שעה עד שפגע. ושנה אחרי בני משפחת אלמקייס מקריית שמונה עדיין מפונים וגרים בדיור הרעי במלון נוף גנוסר. יש פה תמונה של שלושתם ליד הסוכה שהקימו לראשונה מאז גלו מארצם. נסתפק בדברים האלה, נזכיר שוב את החידליק שלנו. הוא ידע מראש שהאיש הלא מוכר הלך, אבל הנה הוא, את התשובות ל-0552-102-102. האם אתם משיבים? ומה הם תשובותיכם? האם אתם משיבים? תראו, חבל שלא יכול לראות את המסך. מה קורה פה? מה אני לא רואה? הנה אני רואה. אשר מחלוף מחדרה, יעל פריד מבית אריה, סנדרה גלזר מגבעת עוז, רחל גיען באר שבע, דורית מלכה קריית אתא, איציק זילברמן מאשדוד, אופר דואק מחיפה, יצחק נתני לא מנתניה, זיו אפשטיין מקריית חיים, חווה בן צור מנשר, שמוליק ברגר מחיפה, אילן דודוב מחולון. זהו, נסתפק בדברים האלה כי כבר 6:19 דקות. פרסומות.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
בוקר טוב לכם, אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור הראל חורב. הראל חורב הוא חוקר בכיר במרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, דוקטור הראל חורב.
בוקר טוב, דליק, מה שלומך?
כי שלומך, תעשה העתק הדבק, תבין בדיוק. אבל
טוב, אתה אני פחות או יותר האיש הכי אופטימי באזור, אז אני לא יודע אם תצליח להתחרות.
אוקיי, אז אנחנו נשמש בתכונה הזאת שלך. בואו נכניס אותך עכשיו לתוך מטוס מגביע אוף. ואני רוצה שתתבונן באופן הכי אובייקטיבי שאפשר, אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, אבל הכי אובייקטיבי שאפשר, על מה שקורה פה במזרח התיכון, בגזרות השונות, ולאן זה, לאן הדברים הולכים?
תראה, קודם כל אנחנו צריכים להבין שאנחנו בתוך מערכה ארוכה שיש בתוכה עליות וירידות, ולכן מדי פעם אנחנו גם חשים מכות כמו מה שקרה שלשום בבסיס של גולני, וזה לפעמים יוצר אצלנו איזושהי תפיסה לאן כל העסק הזה הולך, אבל אולי זה מתוך ההסתכלות שלי כהיסטוריון שרגיל להסתכל על תהליכים ארוכי טווח, אני מבין שהדברים האלה בסופו של דבר צריך להסתכל כממוצע ארוך טווח רחב, ואז לבדוק איפה אנחנו. והנה, אני חושב שבתום שנה אנחנו נמצאים במקום אחר לחלוטין, גם לפני השביעי באוקטובר. חמאס נמצא באמת במצב היום ונורא, חיזבאללה אפילו יותר, מהבחינה הזאת שחיזבאללה היה איום גדול יותר. עכשיו, אני לא מזלזל לחלוטין בחיזבאללה, אני רואה בשבוע וחצי האחרונים יכולת שלו להשתקם במובנים של השליטה ופיקוד. זה לא שבענייני התחמושת הוא משתקם, הוא עדיין יורה משהו כמו 5% ממה שהובטח לנו בימים שלפני הפעולה בלבנון, אבל אין ספק שהוא התארגן על עצמו, מה שנקרא, ויודע לייצר את זה ברמה שהיא מרשימה אפילו. מה שקרה בבסיס גולני, אין לי ספק שזה לא עניין מקרי, זה תוצאה מרשימה. אבל לצהל יש עוד עבודה שם. ומעבר להכל, אני בטוח שבלבנון, להבדיל מרצועת עזה, התוצאה תהיה בסופו של דבר מדינית. זאת אומרת, לשם אנחנו חותרים, כשהמנוף המרכזי שלנו הוא אותם מיליון, כמול כבר שמעתי על דיווח על 1.2 מיליון, 1,200,000 פליטים בלבנון, שזה, רק שתבין את הפרופורציות, אנחנו מדברים על משהו כמו רבע מאוכלוסיית לבנון פחות או יותר. זה המון.
בסוגריים, רק כדי לייצג את המפונים, גם לנו יש...
נכון, לנו יש גם 70,000. לא, יש לנו 70,000 בצפון שהם מפונים, לא 1,200,000, תקן אותי, אני טועה. זהו, זה מספר אחר לחלוטין. צריך להבין, צריך לדמיין איך נראים החיים עבור האנשים האלה, אין להם איפה להתאפסן, ועוד מעט נכנס החורף. זה המנוף שלנו, איתו אנחנו נוכל להחזיר את האנשים שלנו, ולדעתי גם להוציא סיכומי ביטחון בדרום לבנון, שיהיו הרבה יותר מזביע רצון מבחינתנו. שהדבר החשוב ביותר הוא שישראל ולא אף אחד אחר יקבעו שמעתה ישראל לא מכילה התעצמות מחדש, לא בעזה ולא בלבנון.
עכשיו, עד עכשיו הקלת על עצמך, בוא תנוע קצת צפון מזרח, ותגידי, מה אנחנו עושים עם, מה אנחנו עושים עם איראן מול איראן?
תראה, הפעולה שלנו, שלדעתי בוא תבוא גם אם היא מתמעמת כרגע משיקולים רלוונטיים, היא בסופו של דבר צריכה להיות בתוך אסטרטגיה צרופה, שמטרתה להסיר את האיום הזה של הגרעין. אז אנחנו מכירים מה ממשל ביידן מבקש מישראל, אתה יודע, זה מצחיק, בדיוק קיבלתי מזוג חברים פרוגרסיביים לכל דבר בחוף המערבי, ששואלים אותי, האם ייתכן שהממשל האמריקני לא מבין את גודל השעה ואת ההזדמנות באמת להשמיד את פרויקט הגרעין? אני לא בטוח שהממשל האמריקאי לא מבין את זה, אבל יש לו שיקולי בחירות. ובכלל, אף אחד לא אומר שכל העימות עם איראן יסתיים בתגובה הישראלית עכשיו. לכן, ישראל יכולה לעבוד פה גם בצורה שתשרת אסטרטגיה ארוכת טווח יותר של פגיעה במתקרי גרעין. למשל, על ידי פגיעה במטרות צבאיות מסוימות, אני סתם זורק, אין לי שמץ של מושג מה הולכים לעשות, אתרי טילים וכיוצא באלה, דברים שיש בהם גם כדי לפגוע בנו בימים כתיקונם, לא רק במסגרת של גרעין. אבל בוודאי ובוודאי כמשהו שהוא חלק מהסתכלות כוללת על פגיעה בפרויקט הגרעין בסופו של דבר, או שאמור להוביל בסופו של דבר לפגיעה באיום הקיומי הזה.
אני לא לגמרי מבין, האם המטרה היא של השיעה לשלוט במרחב, מה האינטרס של איראן, מדינה באמת שתושביה חווים קשיים מאוד, קשיי יום יום מאוד מאוד קשים, מה שמפריע גם לשלטון המרכזי ונמצא כל הזמן תחת איום ודורש ממנו להחזיק צבא אדיר של משטרת פנים וחוץ. מה האינטרס שלו? מה האינטרס שלו לשלוט אצלנו? מה זה? זה הר הבית? מאיפה זה בא?
תראה, זה שאוב מהמשנה המאוד ספציפית של חומייני, שהוא כמובן אבי המהפכה האיראנית, שבעצם התווה עקרונות שלא היו קיימים לפני כן מבחינת שלטון חכם ההלכה, אולי התפקי, כמו שאומרים בערבית, דברים שלא היו קיימים לפני כן, בוא נגיד את זה ככה, באג'נדה האיראנית. יתרה מזאת, גם השיעים עצמם, תראה, לשיעים תמיד היו יסודות אנטישמיים בדת. למשל, היהודים נחשבים לטמאים, אתה לא אוכל איתם, אתה לא אוכל מכלים שלהם. הדברים האלה היו קיימים בדת השיעית, אבל צריך להבין שכיום באיראן, זה לא שהאיראנים שונאים אותם, זאת אומרת שהעם האיראני שונא אותם. למעשה, אם תשאל את האיראנים הממוצע, יגיד לך ש-70% מהאיראנים בעד ישראל, בין היתר ובמידה רבה, בגלל העמדה שלה נגד המשטר הזה שהם שונאים. 70% יהיו קיים כאלה שיגידו לך 80%.
גם מומחים שספרו לך על השקה של התרבות היהודית והאיראנית, ומילים שלקחנו מהם, וסיפורים שהם...
ואחוז האנטישמיות הכי נמוך, דליק, אחוז האנטישמיות הכי נמוך במזרח התיכון הוא באיראן. לכן צריך להפריד בין העם האיראני שנענק תחת השלטון הנוכחי לבין השלטון עצמו, שהוא אכן רדיקלי, מסוכן, אנטישמי, לוהט, אבל זה לא העם האיראני. צריך להבין את זה, ושם
טוב, באמת... אנחנו נעצור פה, כי אני רוצה להבין עד הסוף את מפת האינטרסים שלהם. מה גורם להם באמת להשקיע ולפגוע בעצמם תוך כדי זה, להשקיע בפרוקסים שלהם, אבל על זה, זה שווה שיחה נפרדת. תודה רבה לך, דוקטור חובב, תודה רבה לך.
תודה דליק וחג שמח.
טוב, שוב בוקר טוב לכם חברות וחברים, בואו נביט במבזקים. בוויינט מזכירים לנו שיש לנו אויב קבוע, כל השנה, כל שנותינו כאן, וזה תאונות הדרכים. אז גבר נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 6, זה קורה ליד חדרה. יש גם אלימות שמסכנת את חיינו. גבר נפצע קשה באירוע אלימות בקריית אתא. 6 בבוקר, מיד שהתחילה התוכנית, היו אזעקות באצבע הגליל בקריית שמונה. אחרי שלא נראה בציבור שבועיים, מפקד כוח קודס הופיע בתיעוד בטלוויזיה האיראנית. הוא נצפה כשהוא יושב בטקס קבלת גופתו של עבאס ניל פרושן, מפקד גייס לבנון וסוריה, שחוסל לצד חסן נסראללה בדחיה. היו המון שבועות סביב ההיעלמות שלו, חלקן טענו שהוא חוסל בכלל בהפצצה בעבירות, בשבוע שעבר נטען כי הוא נחקר, הרקע חשד לקשר עם ישראל ולקה בליבו, ובאיראן טענו שמדובר בפייק ניוז. אוסטרליה מזהירה את אזרחיה, אל תגיעו לישראל, מי שנמצא בה, לעזוב כל עוד יש טיסות. נתניהו, מקשיבים לארצות הברית, אבל את ההחלטות על איראן נקבל על בסיס האינטרסים שלנו. ב-2:30 בלילה היה דיווח מלבנון לסדרת תקיפות אוויריות באל בקה שבעומק המדינה. נסתפק בדברים האלה, ועכשיו נגיד בוקר טוב לאורי תלשיר. אורי תלשיר הוא עיתונאי הארץ, והוא מחבר, ממחברי הספר ואל תשכח לקחת את הכדור שלך, ספר שעוסק בחלק הפסיכולוגי של הספורטאי והמשמעות שלו, והיא לא קלה. אורי, אני רק בודק שאתה על הקו.
בוודאי, בוקר טוב.
בוקר
טוב, מקשיב בקשב רב.
אז הבנתי משיחה מקדימה שאתה הבוקר מקדיש את שיחתנו למכבי תל אביב בכדורסל. בואו נזכיר ששנים רבות מדובר היה, אני כבר משל בלשון עבר, בקבוצה של המדינה, הקבוצה היחידה שמראה את כוחה למדינות כולם, הקבוצה שמצליחה לשלב שחקנים ישראלים עם שחקנים זרים באופן... בעבר, אני לא אורי, אתה צעיר, בעבר, באופן כמעט שווה, לעתים אפילו יותר ישראלים על המגרש, לא עוד, לפעמים יש לך הרגשה שאתה עם קבוצה אמריקאית לגמרי היום, אבל בוא נדבר.
כן, מה, דייקת מאוד בסייפה, כי בעצם מכבי תל אביב פעם הייתה עם צביון ישראלי הרבה יותר מוכח, ועם השנים, בגלל שכבר אין כמעט מגבלת זרים, ובגלל שיש כנראה פחות שחקנים ישראלים איכותיים, מכבי תל אביב בסגל שלה יש הרבה יותר שחקנים שהם לא ילידי הארץ, אבל הזהות המשמעותית של הקשר בין מכבי תל אביב כדורסל לבין ישראל נשמרה מעצם זה שמשחקת בישראל. והיכל יד אליהו בתל אביב, וכל כל שבוע לא משנה באיזה מצב הקבוצה הייתה ונגד מי, סולד אאוט 10,000-11,000 איש ביציאה במשחק אירופי.
זה מדהים, סליחה אורי, סליחה שאני קוטע אותך, כי יש משהו שהוא מפליא אותי כל פעם מחדש, שלא רק בכדורסל, כדורגל זה עוד יותר משמעותי, כי שם באמת יש מעט שחקנים זרים, ועדיין, אני מדבר על האוהדים, אני מתאר לעצמי, אתה יכול להתוודות או לא, אבל שגם אתה אוהד איזושהי קבוצה, אני רוצה להבין, סליחה, איך קורה שאתה אוהד את הקבוצה שלך, כשחצי משחקני היו בעונה הקודמת במועדון אחר, שהמאמן שלה התחלף, שאין שום קשר, אין שום קשר אנושי בין הקבוצה שהייתה והקבוצה הנוכחית, ובכל זאת, אתה אוהד את הקבוצה שלך מהיום שנולדת, תסביר לי למה זה. איך זה?
זה עמוק מאוד, אבל במקרה של מכבי תל אביב כדורסל זה אפילו אתגר הרבה יותר משמעותי, כי זה לא רק ששחקנים מתחלפים ובאים, זה בעצם את מי אתה אוהד, אין לך כמעט מישהו ישראלי להזדהות איתו, אין לך, אני יכול להתוודות שכילד עדתי את מכבי תל אביב בכדורסל בין היתר בגלל ההזדהות עם שחקנים כמו הנפלד, קטש, שעכשיו הוא המאמן, שפר, והיית רואה פרצופים שאחר כך היית אומר, או, הבחור הזה גדל ברמת גן, גדל ברעננה, אפשר ללמוד מזה. והשאלה שלך יותר משמעותית, כי בעצם אתה אומר, את מי אני אוהד? חבורת שחקנים זרים שהקשר בינם לבין ישראל הוא מקרי, כנראה שבשנה הבאה חלקם לא יהיו פה. ועכשיו אתה גם רואה את הקשר הרופף הזה, שמכבי תל אביב לא משחקת בכלל בישראל, כמובן לא באשמתה ובגלל המלחמה והכל, אבל ואז השחקנים הזרים, הסגל שהוא כמעט כולו מושתת על זרים, השחקנים הזרים לא חוזרים כמעט לארץ, נשארים לחכות למשחק האירופי בחול, וחלק מהם גם רוצים לעזוב. אז הקשר הזה בין מכבי תל אביב לבין המדינה, הוא בעיניי רופף מאי פעם. וכמובן שגם ההכנסות נפגעות, כי מה שהיה לך פעם, 10,000 מנויים מובטחים בכל משחק ביתי, היום אתה נודד לחול למגרש ריק בבלגרד, ועם זה אתה צריך להתמודד, אז כל הכבוד להתמודדות, ורק נגיד באמת שזו הקבוצה הישראלית היחידה בכל הענפים שמתחרה ברמה הישגית באירופה, עדיין.
כן.
וזה מצב מאוד, מאוד מורכב להיות בו.
ולקראת מה היא הולכת, מה אתה מעריך שיקרה? זאת אומרת, היא לא תהיה בטופ 10.
תראה, בשנה שעברה, בלי ביתיות ועם סגל שנבנה באמת, סגל מצוין שעוד נבנה לפני שהיה את המצב המורכב הזה, אבל היא מונה כמעט שלמה בחוץ, מכבי תל אביב הייתה ממש מרחק נגיעה מהפיינל פור, הייתה לה עונה מצוינת. השנה אני מעריך שלהגיע למצב של פלייאוף, של טופ 8, יהיה קשה מאוד. ממש, תהיה קבוצה, אלא אם כן יהיו הפתעות, למועדון הזה יש מסורת וכוחות. שהוא מוציא מעצמו במצבים בכל מצב, אבל אני לא רואה אותה מגיעה. אם המצב הזה יימשך, יכול להיות שפתאום אנחנו נפסיק את המלחמה ויחזרו לשחק ביד אליהו.
אתה יודע, חבל שאתה לא רואה אותי, אני מחייך חיוך רחב, כי אני מרגיש מתחת לדברים ההגיוניים והמקצועיים שלך, אני מרגיש איזה מיסטיקה של ילדו, יש לקבוצה הזאת כוחות, היא שואבת ממקורות בלתי ידועים, וברגע הנכון היא מתלכדת ובנז, מה קאבי?
היא עשתה ניסים כבר, תראה, לפני 10 שנים היא הייתה אלופת אירופה, עם סגל באמת שאף אחד לא חזה שהוא יכול לעשות את זה, אבל הפעם יהיה קשה, האמת שהזיקה הישראלית הכי חזקה היא על הקווים, עוד את קטש, האהוב של כולנו, שהוא מאמן של הקבוצה הזאת, הוא צריך לנווט הספינה במצב הבלתי אפשרי הזה. שנה שעברה עושה עבודה מדהימה.
נאחל לקבוצה הזאת, לקבוצה שנקרא הקבוצה של המדינה, נאחל להצלחה. תודה רבה לך.
ושתחזור לשחק במדינה.
אמן, אמן, לא, זה יקרה בקרוב. ביי, להתראות.
להתראות, יום טוב.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
טוב, יש לנו מאזינה קבועה, תמי קרמלי, שהיא עיוורת, ו... העצה הזאת היא לבקשתה, אבל היא כל כך מדויקת, כל כך נכונה, כל כך מתבקשת. כשעברים הולכים לקולנוע, והם הולכים לקולנוע, וגם בלשונה, הם מדברים על ראיתי סרט, כי הם, א', הם רואים את הקולות, יכולת שלנו אין, וב', בדרך כלל הם הולכים עם חבר או חברה שלוחשים, לוחשים באוזניהם, מה רואים כשהסרט מתנגן. ואז הם חושפים על הראש מהשורות מאחור. אז חברים, רגישות, רגישות. תתבוננו, שימו לב, הם לא סתם לוחשים שם. תתבוננו ותבינו ותרגיעו, הכל בסדר, לא מפריעים לכם, לוחשים שם.
עצה אחת ביום. שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
ועכשיו נגיד בוקר טוב לענת מרקוביץ', ענת מרקוביץ', היא נטורופתית ראשית בחברת סופר. בוקר טוב, ענת.
בוקר טוב, בוקר אור לכולם.
טוב, אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא חשוב בכל ימות השנה, אבל לקראת הארוחות האינסופיות שאנחנו אוכלים עכשיו. נכון שלפעמים הפורומים קטנו בגלל המצב, אבל עדיין יש איזה... האבסה גדולה במיוחד שמעוררת כל מיני...
האבסה
מסורתית. האבסה מסורתית, בדיוק, בדיוק. ולרוב גם טעימה מאוד. ובנוסף לזה יש גם סטרס, יש מתח שהוא משפיע, ואנחנו מדברים על מערכת העיכול שלנו. מכאן אני שותק, ואת מדברת.
נראה, גמור. תקופה לא פשוטה, גם אנחנו אוכלים, גם יש לנו את המתח, כמו שאתה אומר. סטרס מתמשך שמשפיע ישירות על מערכת העיכול שלנו. עכשיו, כל זה ביחד יכול לגרום לנפיחות, כבדות, כאבים, עצירות, ולשבש לנו את מערכת העיכול ואת כל חילוף החומרים. אז נוסיף לזה כמובן את הארוחות הכבדות והאבסה המסורתית, אז עם הכמויות והמאכלים הטעימים הזה, זה יכול להרגיל באמת לאינוחות גדולה, ובואו נדבר איך אפשר לגוף לעזור ולהתאושש מהעומס על מערכת העיכול שלנו ולצלוח את התקופה הזאת. אז קודם כל נצטרך למאזינים שלוש טיפים מנצחים ופשוטים שיעזרו להרגיש יותר טוב אחרי כל הארוחות האלה. בדרך כלל נותנת את זה כבר כמעט 37 שנים, אבל אנחנו תמיד 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 צריכים עוד פעם להזכיר. אז מים, סיבים ועוד מוצר שנקרא ריליס. אז הראשון שזה מים, שכמובן מי שסובל מהצירות אפשר לשתות חליטת צמחים, כי יש כאלה שאומרים שהם נורא ממש לא אוהבים לשתות מים, אבל בלי סוכר. חליטות כמו שומר, לואיזה וקמומיל מאוד מסייעים למערכת העיכול, יש בזה אפקט
נכון.
מרגיע, כך שזה לא יזיק, אבל זה אפילו יועיל. הטיפ השני זה להגדיל את כמות הסיבים, ובואו לא נשכח שבתקופה הזאת אנחנו אוכלים מעבר לכל גם חלות ולחמים לבנים ואורז ותפוחי אדמה, וזה אחד הדברים שבאמת מאוד
מכבידים על
מאוד מכבידים על מערכת העיכול. אז אם אפשר להוסיף לזה סיבים כמו ירקות וזרעים וככה, אתה יודע, זה גם מסייע בצורה בלתי רגילה. והטיפ השלישי זה ליטול ריליס של סופרב, שזה תוסף תזונה שמכיל מגנזיום ותמציות צמחים ייחודיות, שאני אשרת אותם כמו שיזף, תאנים, פסיליום, משומר, כל מה שיכול להועיל לנו להרגעת הבטל, והוא מגיע בתמוסות שממש נוח לבלוע אותם. עכשיו, למה דווקא ריליס? בואו ניקח אותו, כי יש הרבה מאוד מוצרים על המדף נגד הצירות, נגד נסיכויות וכו'. אז לנושא הזה של ממש תוצאה מיידית, קודם כל, מדובר בפורמולה מתקדמת על בסיס רכיבים טבעיים שקל ונוח לבלוע. פעולה שהיא פעולה סינרגטית, כי רוב התכשירים בדרך כלל פועלים במנגנון יחיד. ריליס משלב כמה רכיבים מרכיבים פועלים במנגנונים שונים. זאת אומרת, הוא מכיל מגנזיום אוקסיד, שידוע להקלה על הסירות, תמציות של צמחים ופירות שעשויים בסיבים תזונתיים ורכיבים צמחיים. הקטע הוא שהוא מקל על היציאות ומפחית תחושה של נפיחות, וגם גזים. והדבר שהכי הכי חשוב, שזה גם התוצאה המיידית וגם הוא בטוח לשימוש, כך שהוא לא יוצר תלות.
מאוד 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 חשוב, ותרשי לי רגע שנייה להתערב.
בהחלט.
יש אנשים שבזמן לא ארוך, מתמכרים למוצר שהוא, או שהוא אחד המרכיבים האלה, או שהוא סינתטי, והם לא יכולים בלי. הם לא יכולים בלי. ואז עוד פעם אתה מתמכר, לא יודע לדברים אחרים שהם מתמכרים בחיינו, ואתה מתמכר, ופה זה איננו, בריליס זה איננו.
נכון, נכון. מכיוון שמה שקורה בתכשירים האחרים, הם עובדים, הם אלו שמפרקים את המזון, בריליס אנחנו מונעים מעי הצל, זאת אומרת, הריליס גורם למעיים לעבוד, הוא גורם לפריסטטיקה של המעיים, ואז בגלל זה הוא גם נוח לשימוש, וגם אין בו תלות, כך שאם אתה רוצה להפסיק, תפסיק, זה בסדר, אבל הוא נותן לנו תוצאה מיידית. אני ממליצה להחזיק את זה בבית, במיוחד בתקופות החגים, באופן קבוע.
כמה צריך לקחת ביום?
בין אחד לשתיים.
אחרי הארוחה, אחרי הארוחה, לפני הארוחה?
רצוי אחרי הארוחה.
אוקיי.
אבל זה, אופם, אין איזה חוק מי יודע מה, ברור שיש בעיה והבטן כואבת, ויש נפיחות, ויש גזים, הפעולה היא...
לוקחים כדור.
ואני הוא עצן, לקחת. אז באמת אני ממליצה שזה יהיה בבית, ושלא נצטרך לרוץ ככה באמצע הלילה ולהגיד, זה אנחנו לא יכולים יותר.
טוב, אני חייב להתנסות, אתה יודעת שאת רוב המוצרים שלכם אני מכיר באופן אינטימי, אבל עם ריליס אני צריך לעשות הכרה באופן דחוף.
אז כדאי לך, כי באמת הוא מכיל מוצרים נחמדים של טובים ועם סינרגיה מושלמת, התוצאה אם הוא יודע, אז אנחנו נסכם. ריליס בגלל הסינרגיה, בגלל התוצאה המיידית, ובגלל שאין בו תלות והוא בטוח לשימוש, אני אחזור על זה שוב ושוב, מכיוון שבאמת כדאי להימנע ממוצרים שגורמים לנו לתלות וגורמים למעיים עצלים, ואז התוצאה לטווח ארוך היא באמת קטסטרופלית.
ואני אגיד עוד משהו שאת לא תגידי, במידה מסוימת זה עוזר גם לדיאטה. במידה מסוימת.
זה עוזר להתפנות, אז המשקל נראה יותר טוב.
אוקיי. את מבינה, את
מבינה. אם אני הייתי המשווה... זה אני אגיד לך, אתה הכי בטוח.
אוקיי, בסדר. ריליס, בוא נפנים את השם, ריליס.
ריליס מבית סופר.
ואם אתם רוצים לכתוב תודה אחר כך, אז אתם מוזמנים לעשות את זה. אם יש לכם עוד שאלות, כוכבית 2535, שם הצוות באמת עשיר בידע.
מקצועי ועדיף, אנחנו... מקצועי ועדיף, הכי חשוב שזה מקצועי, באמת יעזור לענות על כל שאלה, ניקח את הריליס, נרגיש טוב, חילוף חומרים, פינוי מהפסולת מהגוף, ולא לשכוח לשתות הרבה מאוד מים יחד עם כל דבר שאנחנו אוכלים.
ענת מרקוביץ', נטורופאית ראשית בחברת סופרב, תודה רבה לך, בוקר
תודה
טוב.
תודה והמשך יום נפלא, אמן.
כן, ואחרי הריליס הזה, שאני מקווה שיהיה חלק מחיינו, הריליס בכל התחומים, אנחנו נפרדים מהאחידה להיקייה. הוא ידע מראש שהאיש הלא מוכר הלך, אבל הנה הוא, והתשובה היא חזר. ויש לנו זוכה, זו ליאת תורג'מן מחיפה. ליאת תורג'מן, את זוכה בכרטיסים להופעה של אמיר דדון, הוא מרח את מירי מסיקה, זה קורה, שימי לב, ב-20 באוקטובר, שימו לב כולכם, בכל המועד, באמפיתיאטרון של מוזיאון הסובלנות בירושלים, מקרבים שם סובלנות ואהבת אדם. בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לעורך והמפיק שלנו אבי בליקי, לנועה שפירה, ליקיר דניאל, ליעל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני דליק מודה לכם, שלום שלום, ושוב שלום.